אנחנו לא נתנו לתנ"ך את התואר ספר הספרים, ומעולם לא חשבנו את עצמנו לעם הספר. אבל אין ספק לרושם שהספר הזה עשה על הגויים. הם אלה שהם מעריצים אותו וקובעים אותו ככזה, כספר הספרים. וכבר הזכרנו שפה בארץ חמדת אבות לא יודעים בדיוק מה זה ספר ספרים. כל פנים, לך תמצא יהודי שקרא אותו מהתחלה עד הסוף. אחד מעיר, שניים ממשפחה. אין, זאת אומרת, אין שניים ממשפחה שקראו אותו. זאת אומרת, קראו אותו מהתחלה עד הסוף. אבל אולי אחד בעיר, כן. על כל פנים, אבל באנושות, אז שם כן אחד מעיר ושניים ממשפחה קראו את הספר הזה, מהתחלה עד הסוף. מאוד, זה ספר מאוד משמעותי לגבי כל אדם תרבותי. בוודאי. במסגרת זאת, אז גם הביטוי הזה של גתה, שהוא לא היה אדם כל כך דתי, או בוא נגיד, היה אדם אנטי-דתי, בז לדתיות בעומק העניין. אבל בתור אדם טוענים שהוא היה בעל ה-IQ הגדול ביותר שהיה בהיסטוריה. טוב, זה לפי מבחני ה-IQ שלהם, הם גם לא מכירים את הגרא ולא מכירים את הרמב״ם, לא, אז חושבים את גתה. אבל בכל מקום טיפש הוא לא היה. כל פעמים אדם רחב אופקים מאוד. במסגרת זאת, אז הוא, ידע להעריך את ההיסטוריה הישראלית. בטח זו התנ"כית. הנה, ובקונטקסט התנ"כי, אז הוא מדבר על ההנהגה האלוהית. לאור דברי ימיו וקורותיו של העם המיוחד, מתווה ההנהגה האלוהית בכתבי הקודש את הדרך לכל האדם והעמים. כן, וכמובן, שוב, מבחינת חריפות ועוצמת הביטוי הגדול מכולם, כמובן הוא ניטשה. והוא מתבטא שיבוא היום הגדול וכל שלשלת דברי ימיו וקורותיו של העם החסון הזה, המופיעה בגודל אישיו ופעליו, במידה שכל שאר העמים הגדולים הדוגלים בתרבות האנושית, פעוטי הכוח ומעוטי הניסיון אינם יכולים להגיע אליה, תגלה בנקמת ברכתו של ישראל גם לכל אלה העמים. זאת תהיה הנקמה של ישראל בעמים על כל מה שעשו להם לכל אורך הדורות. ומה שהוא, הוא יברך אותם. במקום אחר הוא מתבטא ניטשה, שמה שעשו, מה שעשתה האומה הישראלית למצרים ולאליליה, שהיא יצאה ופשטה אותם, מחקה את צורתם, ותרגמה את כל האישות המצרית לתור מסד לסיפור ההגדרה העצמית שלה, הגדרה העצמית של האומה הישראלית, ובתודעה של האנושות כולה, זכורה מצרים הקדומה עם כל תרבותה, בתור הבסיס ליציאת מצרים של בני ישראל. כמו שעשתה היהדות, כמו שעשתה האומה הזאת למצרים, כך היא תעשה לכל התרבויות לעתיד. זה מין מבט כזה של בלעם יש לו לניטשה הזה. מרוב רשעות, מרוב ענקיות, הוא תופס את המציאות עד הסוף שלה. עד הסוף שלה, ושם הוא מגלה את ישראל. ושם, שוב, הוא קורא הברך. ואלוהי ישראל, עתיק היומין, ישמח אז ביצירת עולמו ובעמו, וכולנו, הלא נגילה ונשמחה איתו. טוב, אלה ביטויים טובים. כמו שאמרתי, אלה ביטויים ייצוגיים, כי ייצוגיים אולי מהאיכותיים שבהם, אבל מכל מקום, כדוגמתם, יש לאלפים, אם לא מאות. אז זה היה ביחס להשפעה של ישראל בתחום הערכי. ובתחום המדעי, נוהגים כיום לומר, פילוסופים של המדע, היסטוריונים של המדע, שלמדע ישנם שני מוקדים. יוון העתיקה, ערס המדע, והיהדות. מבחינה טכנולוגית, אז נוהגים להגיד שהגלגל הומצא במצרים, והטכנולוגיה יצאה ממצרים, אבל מכל מקום, המדע האקטואלי הוא יונק מיוון, מהגות היוונית, מהמדענים, ראשית המדע. האקטואלי הוא ביוון והיהדות. אבל, עם כל הכבוד ליוון, מחקרים מעלים שיוון עצמה היא תחת השפעה עצומה של היהדות. על כל פנים, ישנם מקורות רבים מאוד על זה את ההגות, את השכל, מידע, הייתה אינטראקציה בין היוונים ובין ההוגים שלהם ובין חכמי ישראל. שמות כמו פיתגורה, סוקרטס, אפלטון, אריסטו, הם נפגשו עם חכמי ישראל וקיבלו מהם הרבה. אני עשיתי על זה מחקרון אישי קטן, והעתקתי פה בסוף כל מיני דברים. מנגד אפיון, אני אקרא לכם את זה. יוסיפוס פלביוס בנגד אפיון שלו, אז הוא כותב, רעיונות כאלה היו ידועים גם לחכמי יוון המשובחים, וכולם למדו אותם מן היסודות שיסדם אדוננו משה, כי פיתגורס וגם אנקסגורס ופלטון ויתר רחמים והסטואים אשר באו אחריהם, כולם הודו ואמרו כי אך אמת כל רעיונותיו על דבר האלוהים. רעיונותיו של משה הכוונה. והנה במקום אחר הוא כותב, פיתגורס מסמוס חי בימי קדם ונולה לשם, וידוע ומפורסם כי ידע כל חוקינו ומשפטי דתנו, והיה מחבבם במעלה עליונה. ואומרים על פיתגורס כי הכניס כמה דברים מתורת ישראל לתוך הפילוסופיה שלו. טוב? הוא מביא מספרו של תאופרסטוס על חוקים ומשפטים, והירודוטוס בספרו השני בזיכרונות על אנשי קולוכיה, הוא כותב ככה, ולא לבד היו היהודים ידועים לדלת העם מן היוונים, אלא גם לחכמי היוונים ולפילוסופים שלהם, ליתרון מעלת חוכמת היהודים בפילוסופיה. מסתבר שהיהודים היו חכמים גם בפילוסופיה. וידועה השפעת המונותאיזם המוסרי של היהדות על קסנופן, על האסכולה הסטואית בכללותה, שקסנופן הוא אחד מצאצאיה, והוא מצטט אותם במפורש. ויש עוד, ישוע גוטמן, איזה דוקטור אחד, פרופסור אחד, אז הוא, יש לו ספר, נקרא הספרות היהודית ההלניסטית. יש יוחנן לוי, כיום זה, הוא עדיין חי, יוחנן לוי הזה. יש לו כמה ספרים חשובים בנושא הזה. קיצור, יש המון 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 מקורות על זה. ריטר, זה היסטוריון. אז הוא כותב, פיתגורס בא אל העברים ולמד מהם דעת פתרון החלומות והנבואה. יש ספר של אותו חסיד אומות העולם, יוהאן רויכלין. הוא הציל את התלמוד משריפה. עזר, היה בין אלה שעזרו להציל את התלמוד משריפה פעם. אז הוא כותב, והוא היה לו קשר עם חכמי ישראל, למד ניסטר, למד קבלה איתם, הם לימדו אותו. אז הוא כותב, מן הים האינסופי של המקובלים הוליך פיתגורס את זרמו אל אפיקי שדות היוונים. ועוד במקורות של פיקו דלה מירנדולה. אז הוא כותב על זה. פה לא הכנסתי, בוורסיה הזאת אולי ב... כן נכנס. כן נכנסתי. ישנו, יצא לי פעם לפגוש איזה ספר שיצא פה מהאוניברסיטה העברית. עבודה אקלקטית של עתקת מקורות, היו שם לאלפים של כתבים יווניים בתקופה ההלניסטית שמתעדים התגיירות המונית, ככה הם קוראים לזה, התגיירות המונית. יש שם התופעה מאוד מוזרה, לכאורה, תכף אני אסביר לכם אותה, אז אולי פחות מוזרה. על כל פנים, הם טוענים שכל היוונים התגיירו. יש שם שיר כזה, הוי בן הלס, כך אני זוכר, זה שיר ייצוגי, אם אתה רוצה, בחורה יפה, לך אל בתי הכנסיות של היהודים, כי כל בנותינו התגיירו. ההסבר לזה, זאת אומרת, אם כולם התגיירו, איפה הם? ההסבר לזה הוא צריך לסכרן את התקופה הזאת עם, הם מתעדים את זה עם התקופה ההלניסטית, אבל מוצאי התקופה ההלניסטית היא מסתכרנת עם התקופה שנקראת אצלנו הנצרות. מה שהם קוראים התיהדות, זה נקרא אצלנו התנצרות. ומכל מקום, השלבים הראשונים של הנצרות זו הייתה יהדות. לקח זמן בתוך עם ישראל פנימה לעכל שהנצרות הזאת זה לא זרם חסידי, או קט של חסידים, או משיחיים, או משהו, או אסכולה, או צדוקים, או... וזה דור דוריים עד אחרי תלמידיו של ישו, זה הוקבע בתודעה הציבורית. זה לא דבר שהוא נוצר כל כך בקלות אצלנו. ואם אצלנו זה לא הוטמע כל כך בקלות, בטח לא בתרבות האנושית הכללית. כי כל הנצרות היא באה פה מארץ ישראל, ארץ היהודי. ובמסגרת זאת, ראשוני הנוצרים, הם היו מוגדרים כיהודים. ומכל מקום, בסדר, בנקודה הזאת של כל התרבות הפגנית, שהיא הולכת ומתנצרת, אז כן, זה צעד שלה אל היהדות, וזה נכון. אז אם רוצים לראות בזה את חלק מהשפעתה של היהדות על האנושות, כן, זה גם. רמז לסוג של התגיירות המונית כזאת, אנחנו מכירים לא בתקופה ההלניסטית היוונית, אבל אנחנו מכירים את זה מהסיפור שם באניזאקי, על אקילס, שהוא היה בן דודו של, היה שם בן דודו של ניירון, אני לא זוכר, ניירון או טיטוס, אונקלוס היה בן דודו של טיטוס, ואקילס היה בן דודו של ניירון. על כל פנים הוא התגייר, ואז שלחה מלכות לקחת אותו, ביזיון, הצולה הרומאית, אז התגייר לה, אז שלחה לא ספינה, שלחה גדוד לקחת אותו. אז אמר להם מילה, כולם התגיירו. אז שלחה חטיבה, אז אמר להם מילה, כולם התגיירו. אז קיבלו פקודה, אוגדה, משהו כזה, שאולי אני מפריז, עוד גדוד, ולא בלי, לא משנה, כבר שכחתי, זה הולך בדיוק לסיפור שם. אבל על כל פנים, קיבלו הוראה לא לדבר איתו בכלל. אז לא הסכימו לדבר איתו, לא דיבר איתו בכלל. וכיוון שהוציא אותו מהבית שלו, אז שם ידו על המזוזה, אמרו לו, מה זה? אז הוא אמר, פה, זה הקדוש, אצלכם, אצלנו הקדוש ברוך הוא, השם שומר עלינו, המלך שומר עלינו. אתם שומרים על האל שלכם, אנחנו, אצלנו האל שומר עלינו, משהו כזה, התגיירו כולם. טוב, זו צורה מאוד מעניינת, איך מגיירים ככה, כל כך מהר, אבל זה רמז להתגיירות המונית. זה מסתבר שגם הייתה התגיירות המונית גם אצל הרומאים. על כל פנים, חזרה לעיקר העניין, שאם יוון היא ערש המדע הנוכחי, אז אני לא מקבל את זה שיוון היא ערש המדע הנוכחי. היהדות היא ערש המדע הנוכחי, וגם יוון זה הודות להשפעת היהודים עליה, אז כתוצאה מזה היא כל כך טובה ביותה לכלל ערש המדע הנוכחי. טוב, אם כי אולי כל מקום נשאיר להם איזה טיפונת, יש איזה סיפור של קליארכוס הזה שציטטתי לכם אותו קודם. הוא היה תלמיד של אריסטו, יש לו ספר על השינה, ושם הוא מצטט את אריסטו שאומר שהוא פגש פעם איזה יהודי מאסיה הקטנה, כנראה הייתה איזה קהילה בטורקיה, והוא נכנס איתו בדיבור בפיזיקה, ולא היה הרבה בעיניו. ואחר כך נכנסו לדבר על מטאפיזיקה, ומה אני אגיד לך, כך אומר אריסטו, טוען קליארכוס, שיותר ממה שלמדנו אנחנו ממנו, יותר ממה שלמד הוא ממנו, למדנו אנחנו ממנו. כלומר, יותר ממה שהיהודי לימד אותי, יותר ממה שאני למדתי מהיהודי, לימדתי את היהודי, היהודי לימד אותי. אבל לענייננו, אז מסתבר שהוא לא לימד אותו כל כך פיזיקה. הוא לא כל כך התלהב מהידיעות שלו בפיזיקה. אבל באמת הפיזיקה הוא קטע דמה. זה גם מתאים קצת לדברי הגמרא, שהיה ויכוח ביחס עם גלגל קבוע ומזלות חוזרים, או בקיצור, הייתה מחלוקת ביחס למבנה הקוסמולוגי, האסטרונומי, בין חכמי ישראל ליוונים, והגמרא כתוב שהיוונים צדקו, וחכמי ישראל שבו להודות ליוונים. אז משמע שבענייני אסטרונומיה, היה להם פיזיקה ממשית, היה להם לחכמי ישראל מה ללמוד מהיוונים. מה אתה אומר? כן, טוב, יש אלה שמסבירים שרק חיצוני, באמת לא, טוב, לא משנה, אבל תכן שזה לא כמו שאני אומר פה, שכל המדע כולו הוא רק מאיתנו ולא מהם. כי בסדר, גם מהם. מאיפה אנחנו יודעים את מה?
את המדע, כאילו הפיזיקה. אנחנו יודעים לומר שישראל
מומחים
באמת הפיזיקה.
אני מניין שאנחנו גם מומחים בפיזיקה. טוב, אני לא יודע, אבל הנה, אני מצטט פה. מאיפה המדע יודע את המדע? אז נוהגים להגיד שראשית המדע זה שם, בטיפוסים הפיתגוריים האלה. אז והנה, יש מקורות, הבאתי קצת ממה שיש. גם אפילו מה שכתוב אצלי פה, אני לא הכרתי לכם את הכל. ומה שכתוב זה חלק קטן ממה שיש. הטיעון הוא שישנה השפעה עצומה של חכמי ישראל על כל השמות הגדולים שלהם. אז ואם הם היו גדולים, מה הם גדולים? כן, בין היתר, ביצירת המדע. אז אתה שואל מאיפה אנחנו יודעים? נתפלא על השאלה שלך, אבל בכל זאת אני אענה לך. בפעם קודמת אמרתי לכם שאת הכישרון של עם ישראל שמתגלה בכל תחומי, כל התחומים, החיוביים והשליליים, אז אפשר להבין את זה בתור השברים, הרסיסים של הכישרון האחד של עם ישראל, והוא כישרון הנבואה, ששווק מאיתנו, אז התרסקו החיים הישראלים, התרסק גם כוח הכישרוני, ומופיע ברסיסים בכל תחומי החיים. אז ככה סיימנו את השיעור הקודם, שכך את כל הכישרונות האנושיים כולם, רכז אותם לכלל ישות אחת, וקיבלת הנבואה. עכשיו, הנוסחה הזאת היא טובה לא רק להבין, זאת אומרת, אני חושב שזה דבר מובן מאליו, אם אתה לוקח את כל השכל האנושי, או האיכויות האנושיות, בכל התחומים, כל המקצועות, כל החילוניים, האוניברסליים, הכלליים, קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, שכך, את כל ההגות של עם ישראל, כל חוכמת עם ישראל בקודש, רבנן ותלמידיהון, לאלפיהם, לריבי רבבותיהם, לאורך כל הדורות, עם כל החוכמה שהייתה, התגלתה בבתי המדרש הפנימיים היהודיים, בכל רובדי התורה, על כל מקצועותיה, רבים ומגוונים, רכז את כל זה לכלל כוח שכלי אחד, כוח רוחני אחד, וקיבלת הנבואה. לכל פנים, הנבואה זה הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אז אתה מתפלא מאיפה אנחנו יודעים? הקדוש ברוך הוא אנחנו יודעים. מהנבואה אנחנו יודעים. אנחנו יודעים כי אנחנו עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. וכל האיכויות כולם הן רוכזות בכישרון הנבואי. אחר כך, מה? צריך לספר לך שהיה לנו איזה חכם אחד שקראו לו שלמה המלך, שבאו מכל קצות הארץ לשמוע את חוכמת שלמה. סתם הוא לא לימד את המניסטר. יסור. כל פנים לא, את הצדדים הפנימיים הגדולים. הסביר להם דברים. אמר למלכת שבא כל מה שהיא רוצה. סך הכל, מה הייתה מלכת שבא? בטח הייתה בחורה פקחית. אבל וייבר. והסביר לה. כל חפץ ליבה, לאן שהגיע. כן. אז אתה רואה פשוט, מה? מאיפה היהודים חכמים? זה בהגדרה, זה כאילו אתה שואל מאיפה היהודים הם יהודים. זהו, יהודים חכמים. זה המהות. מתוך כך, בלשון חז"ל זה נקרא כרחא דחולה בי, ציון מכלל יופי, כרחא דחולה בי, ממנו חכמה, ממנו נביאה, ממנו סופרה, ממנו מלאכה. כן. בקוראן, בקוראן. בקוראן יש הרבה דברים שמאוד דומים, מין סיפורי אגדות כאלה שמאוד, או מעשיות כאלה שמאוד דומים לסיפורי המעשיות ממדרש רבה. מדרש רבה היה נכתב לפני הקוראן. אז סביר שהוא לא העתיק את זה מהקוראן. אני חושב שיש פה, תסלחי לי שאני עוצר אותך, אבל אני חושב שיש פה איזו אי הבנה קטנה. לא, זה לא מה שסיפרתי על זה שישנו דמיון בין הקוראן לבין מדרש רבה, זה לא מקור שמזה אנחנו יודעים על כישרון, קיום והשפעה של עם ישראל. אלא זה רק דוגמה לתחום מסוים ששם הייתה השפעה לעם ישראל, וזה מקרה פרטי בתוך מקרה פרטי. עם ישראל השפיע על האנושות בדתיות, בתחום הדתי, בתחום של דתות ואמונות. אחד הדתות ואמונות באנושות זה האסלאם, לא רק על הנצרות, לא רק על האינדואיזם, גם על האסלאם השפיע עם ישראל. ומאחר שהאנושות סך הכל היא מתחלקת לנוצרים, מוסלמים, הינדואיסטים, והשאר הם פשוט מקרי שוליים. אז הנה, אז אם היהודים השפיעו על כל הדתות, בין היתר גם על האסלאם, איך אני יודע שהשפיע על האסלאם? מההשוואה בין הקוראן, שזה ספרות אסלאמית בסיסית, ובין המדרש רבה שלנו. אז מזה ניכר שיהדות השפיעה על האסלאם. זה הקשר הענייני, לא קשור בכלל למאיפה אנחנו יודעים על הכישרון, קיום והשפעה של עם ישראל באופן כללי. זה רק היה דוגמה פרטית. עכשיו, גם כן, ביחס לנבואה, לא הזכרתי את זה פה, מאיפה אני יודע על הכישרון, קיום והשפעה של עם ישראל, מהנבואה. לא היה קשר ענייני. הסברתי שאם אנחנו מתפלאים מול הפנומן, מול התופעה הזאת של הכישרון רב הצדדי של עם ישראל, ואנחנו גם שמים לב לתופעת הנבואה, שזה כישרון שאין כדוגמתו. זאת אומרת, הצדדים הרבים של כישרונות היהודיים יש כדוגמתם בכל העמים. תחומים שונים, התנוניות שונות. אלה הם צדדים אוניברסליים. אבל להיות עם של נביאים, אמרנו, זוהי תופעה, או נבואה, או פטרוניות על הנבואה. זוהי תופעה לכשעצמה. אין עם, אין תרבות, אין דת שטוענת לזה בכלל. לפי, זאת אומרת, גם אם היא תטען, יש הרבה טענות כיום, אבל הן בשקר יסודה. אבל אני אומר, צריך לשים לב שאפילו לא מנסים לשקר בנושא הזה. ואילו הטיעון אצלנו, המציאות של הנבואה, היא אצלנו מציאות בוטה. ובסוף השיעור הקודם, אז הצבענו על הקשר בין שתי התופעות. התופעה הזאת של הנבואה זו תופעה מפליאה, ותופעת שלל הכישרונות בפריצת הדרכים החדשות, זה הנקודה המאפיינת, והערתי שמי שרוצה למצוא קשר בין שתי התופעות האלה, אז לדעתי הוא צודק מאוד. בהקשר הזה הזכרתי את הקשר של הנבואה. עכשיו אני מזכיר את הקשר של הנבואה, גם כן, שוב, לא בשביל להגיד מאיפה אני יודע על זה שעם ישראל יש לו קיום ויש לו כישרון ויש לו השפעה מן הנבואה. לא אמרתי דבר כזה, לא התכוונתי לומר דבר כזה. אבל הזכרתי את הקשר, הזכרתי את הרעיון, את הדיבורים על הנבואה פה בהקשר אחר, בהקשר של, כן, זה שאנחנו בתורה יש לנו ידיעות רבות, עד כדי כך שהתורה והגותה יכולה להשפיע ולהעביר ידיעות אפילו לגויים במקצועות שלהם, מאיפה זה לנו? זו השאלה שנשאלה, ואז עניתי מן הנבואה. כי תכונת הנבואה זה תכונה מיוחדת בעם ישראל, והיא תכונה שכנראה כוללת את כל השלמויות, כל הכישרונות, כל עוצמות החיים, ובין היתר את השכל במעלה יותר עליונה. ויש המון המון וריאציות לשכל, המון המון מקצועות לשכל. בין היתר השכל, יש שכל מדעי, אז השכל המדעי הוא אחד מהווריאציות של השכל, וגם הם לקוחות מן התורה שלקוחה מן הנבואה. אז זה היה קשר ענייני. אז ממילא אין צורך בכלל, אין מה להשוות בין שתי הטענות האלה. שהם... תראי, אני לא מתכוון להגיד שכיוון שאמר אדם מחקר, זה מילת פתיחה לשקר. זאת אומרת, כיוון שאתה מתחיל לשקר, אתה פותח במילה מחקר. התכוונתי לומר שהרבה מאוד פעמים זה אמנם כך. וכיום, בתרבות האפס שלנו, זה מחסה כזב, להמון כזבים. לדברים שלא יכולים לעמוד בביקורת, לדברים שהם לא אמורים לעמוד בביקורת, וטוענים לעצמם רמת ודאויות ומוחלטות, ועל בסיס זה הולכים ויוצרים ערכים, על בסיס מחקרי. בכל מקום, אין כוונתי להגיד שאין אפשרות ללמוד ואין אפשרות לדעת ברמה מסוימת של ודאות, ברמה מסוימת של ידע. כן, גם כלים מחקריים. בהחלט, נכון, במקום שאתה מתיימר באמצעות טענות שאתה טוען שמחקריות ואין יכולת לבדוק אותן, זה לא דבר נגיש, זה דבר שנעוץ בפרשנות אישית, סובייקטיבית שלך, ואתה מציג את הדברים בתור עמדה אקדמית ברורה, מסקנות מדעיות, זה דבר מאוד מסוכן. אבל לא כל דבר מסוכן הוא לא טוב. יש בו סכנה, ונקווה שלא משתמשים בו בצורה רעה. אפשר להשתמש בו בצורה רעה, ואפשר לא להשתמש בו בצורה רעה. במה שאני טוען פה, המחקרים שאני מזכיר פה הם מחקרים מאוד ברי ביקורת. מי שטוען שעובדות שאני מצביע עליהן הן לא נכונות, קל מאוד להפריך את דבריי. פשוט שיקום ויגיד שאין עובדות כאלה. הפרשנויות, זה שאני אומר שהכישרונות של עם ישראל הם כולם לקוחות מכישרון הנבואה. זאת פרשנות. מי שיבוא ויגיד לא נכון, טוב, זכותו. אני מציע, מוצא חן בעיני השומעים, שיקחו, לא מוצא, שלא ייקחו. בין שתיקח, בין שלא תיקח, זה לא משנה לעיקר הטיעון שלי. אני רק מציע פרשנות אסתטית להבנת המציאות. זה לא כל כך משנה. זה אם אני אגיד, מחקר ודאי מורה שזה כך. אז זה סגנון של קשקוש. הטיעון הזה זה לא דבר ודאי. רק הוא אסתטי. לכן, נותן לו סבירות מסוימת. לא, אבל הטיעון על דבר הקיום הישראלי, אם מישהו יבוא ויגיד, לא, עם ישראל לא קיים. או לא קיים בשום תופעה מיוחדת. אז זה נושא לביקוח. זאת אומרת, מישהו מספיק אמיץ ויגיד שעובדות לא עובדות, שיקום, נראה אותו. הכישרונות של עם ישראל, מישהו יגיד, לא, אין שום דבר מיוחד בכישרונות של עם ישראל. ספרות כזאת, כמו שנכתבה על עם ישראל, נמצאת על כל חברה. קדימה. מה הבעיה לעשות את זה? זה דבר שהוא מוצג בצורה גלויה לפני כולם. כל אחד יכול לגשת לכל ספרייה. ספרייה עברית, משם לקחתי את הספרות שלי, את המקורות שלי. תמיד אפשר לבדוק את כל העם. חבוד. אפשר לפרוח. זה דבר בכין, פתוח לכל. מי שרוצה לחלוק, מוזמן לחלוק. רק כשהוא חולק, שיבצא זה דבר. והשפעה של עם ישראל. אז מישהו יבוא ויגיד, לא, היהדות לא השפיעה על הנצרות, לא השפיעה על האסלאם, לא השפיעה על הבודיזם. בסדר. אז זה מעניין. האומץ לומר את זה. על כל פנים, זה לא עובדות. חבוד. על כל פנים, הערכות על השינוי הערכים, אז כל הגדולים האלה לא כתבו את זה, לא חשבו את זה כך. אז גם במקום שאתה חושב שזה לא כך, אתה עומד במחלוקת עם הרבה מאוד אנשים חכמים, הם כתבו את זה. תמצא הרבה מאוד אנשים חכמים שכתבו אחרת. אז אל תגיד, בטח יש כאלה שחלקו. זה תרגיל ידוע של כל הספסוף המחשבתי, שהוא לא מאמין לשום דבר שאומרים לו, כי בטח יש מישהו שחלק. אז הדבר הנכון, הבלעדי, שבטח יש מישהו שחולק על מי שאומר שיש בטח מישהו שחלק. אבל חוץ מזה, לא על כל דבר אפשר לחלוק. זה פשוט לא נכון. זאת אומרת, זה לא אסון גדול, זה לא אסון גדול להתמקצע. טוב מאוד, עד רבה, טוב מאוד שמי שלא מתמקצע, שלא יפתח את הפה. זה לא... לא כל דבר בעולם זה נתון לדעתי ולדעתי ולדעתי, כמו שתרבות העיתונות והאינטרנט כיום עושה. אז זה בסדר, זה שם המקום, לספסוף האינטרנט. אבל הדברים הרציניים, אדרבה, תתמקצע, תגיד. כשאני יצאתי חוצץ נגד so called מחקר, זה אנשים שהם באים בשם המקצוע, והם שקרים. אומרים דברים, הם לא עומדים לביקורת, או אי אפשר לבקר אותם. והם טוענים שזה מדעי. מסקנות שאפשר לבקר אותם ולהראות את ההפך. מכל מקום מוחלטות ככיוון אחד. על זה אני טענתי בעיקר בנושא המפוברק הזה, הגדול שנקרא מדעי היהדות, ומדעי הרוח בכללותם. אז זה נושא מאוד מאוד בעייתי. וזה נושא שהוא ניתן לביקורת, גם הטיעון שלי על מדעי היהדות. זה דבר שהוא ניתן לביקורת. יד רבה, זה חלק מה... סיפרתי, אני אומר לכם, מגרסת הזהויות זה ספר שעומד לצאת לאור. שם יש מחקרים על הנושא, עובדות. עובדות, איזה טיעונים ואיזה סגנון ואיזה מתודות משתמשים בהם. יקרא הכל קורה. כל פנים, אתה יכול להגיד שעובדות לא עובדות. לא היו טענות כאלה, לא היו מאורות כאלה. אבל ישנם מקורות שמשם... ישנם עמודים וספרים ועבודה, ברגע זה אתה יכול לבדוק אם זה היה או לא היה. תבדוק. ואז אתה רואה את הרצינות של העניין. אז על זה אני אומר, תחת הכותרת של מחקר וסבר פנים מדעי, מסתתרת אינטרסנטיות אידיאולוגית ארסית שחותרת להגיע למסקנות ידועות מראש. זה התיאום. שוב אני אומר, בעיקר זה מתבטא במדעי היהדות, מדעי הרוח בכללותם, במיוחד במקום שהם בסיכומו של דבר, כל פעם שהמסקנה היא תהיה הפרובוקציה ששוחטת איזה פרה קדושה. ואם אתה לא עושה את זה כיום במדעי הרוח, אז אתה לא יהיה לך פשוט תקציבים לשום דבר, כי אתה לא מיישר קו, אלא פוסט מודרנה. אז שם תחשוד בהם, שהם רציניים, כמו שהם. אז, ומכל מקום, אין כוונתי לומר שבהיסטוריה מעולם לא נעשו מחקרים רציניים, בעבודות טובות, גם במדעי הרוח, גם במדעי היהדות. יש דברים? אפשר להגיע להרבה דברים טובים. טוב. עוד אני חוזר להשפעה בתחום המדעי. אז אם פה ערכנו על יוון, בתקופה מאוחרת יותר, אנחנו כיום, שוב, כל התרבות העולמית בכלל התרחקה מאוד מזה, ופה בארץ חמדת אבות עוד יותר. אבל בעבר קראו לפילוסופיה גברת החוכמות, וקשה כיום לבין החינוך של משרד החינוך, התרבות והספורט שלנו בכלל, לתפוס פרופורציות בדברים האלה. אבל פעם המילה שפינוזה, זו הייתה מילה מאוד מאוד כבדת משקל, מאוד מאוד. כל פנים במערב אירופה, לאורך המאות השנים האחרונות, אז לא היה אדם שמכבד את עצמו שלא ניהל רומן עם שפינוזה. כל פנים, איך הגל אומר, כל פילוסוף יש שתי פילוסופיות, פילוסופיה שלו ויחסו אל שפינוזה. חוגי שפינוזה בגרמניה, כל מקום היה חוג שפינוזה. הזכרנו את גתה, אז דיונים אינסופיים, אם הוא היה שפינוזיסט, הוא לא היה שפינוזיסט בווריאציה כזאת, על כל פנים, זה דבר מדהים, על כל פנים, באמת, אני חושב, ההישג של ההשפעה כל כך טוטלית על האנושות, ההישג הקודם, שהיה ליהודי, זה רק היה לישו, רק ישו גדול משפינוזה. אבל ההשפעה של שפינוזה היא מאוד מרשימה. ושוב, בתחום ההגותי, הפילוסופי, שהוא גברת החוכמות. כיום הוא רחוק מלהיות גברת החוכמות, הוא אפילו שפחת החוכמות. פילוסופי כיום זה נושא לדוגמניות. אבל בעבר זה היה מאוד לא כך. הרב צבידה, להסביר את הנקודה הזאת, היה מביא את האגדה הזאת, שוב באניזקים, המופלאה, על אונקלוס, היבאי להתגייר. הוא רצה להתגייר. הוא כנראה עשה את כל הבירורים האידיאולוגיים שלו, וכיוון שעמד לעשות מעשה כל כך קריטי, אז הוא רצה לעשות גם בירורים ספיריטואליסטיים. אז הוא העלה בנגידה. נגידה זה משיכה. והמשיכו את יוסף מן הבור, והנגידו. גודו הגוד. אז הביטוי שם, אלא בנגידה, אז הוא משך נשמות, קיצור, הלך לאיזה מדיום, ובאופן ספיריטואלי הוא אלא נשמות. אלא כמה טיפוסים, אלא בהתחלה את בלעם, כך אומרת הגמרא, אמר לו, מי הוא חשוב בעולם הבא? אמר לו ישראל. מה הוא לדבוק בהם בעולם הזה? אמר לו, רעתם דרוש, טובתם אל תדרוש, כל מי שמצר להם נעשה לראש. מה העונה שלך בעולם הבא? שכבת זרע רותחת. היה מסביר הרב צידה. מתאים. מידה כנגד מידה. הוא הכתיא את עם ישראל בזנות. מידה כדי מידה. אלא את בן דוד שלו, טיטוס. מה נשמע בעולם הבא? מי חשוב שם בעולם הבא? ישראל. מה הוא לדבוק בהם בעולם הזה? רעתם דרוש, טובתם לדרוש, כל מי שמצר להם נעשה לראש. מה העונה שלך? שורפים אותי ומפזרים את הפריע על שב ימי ושורפים ומכנסים, שורפים ושורפים. שוב, מידה כנגד מידה, מתאים, הוא שרח בית המקדש. אלא את פושע ישראל, וזה מה שמעניין אותה. מי זה פושע ישראל? אותו איש. אקה הומו, פושע ישראל. מעניין, קוראים לו בעולה, בחזל הוא נקרא פושע ישראל. הוא ישראל? כן. מה נשמע בעולם הבא? ישראל. מי חשוב בעולם הבא? ישראל. מה הוא לדבוק בהם בעולם הזה? טובתם דרוש, רעתם אל תדרוש, כל הנוגע בהם כנוגע בבעת עינו. מה עונשך בעולם הבא? צוער או תחת. שוב, היה מסביר הרב ציודה, מתאים מאוד, כי אותו איש, ישו, הוא צוער או תחת. מה זה צוער? פסולת של גוף אורגני. ישו הוא הפסולת של הגוף האורגני של כנסת ישראל, של כלל ישראל. רותחת, תוססת. פסולת, תוססת. פסולת אורגנית, תוססת. הפסולת הזאת, אותו איש, היה בו עוצמות, היה בו כוח. בלי כישרון, היה בחור ישיבה מוכשר. הזכרנו, עצם היומרה היא באמת מרשימה מאוד, אבל חוץ מזה, בלא, איך היה אומר הרב ציודה, בלא כישרון לא מחוללים מאומה כזאת בעולם. הפסולת התוססת של עם ישראל, זה מהותו. אבל כן, זה גם עונשו. צוער ותחת. לענייננו, הוא היה מסביר על ידי המשל הזה, זו תופעה מעניינת. כמו הביטוי הזה של הגמרא, הדמויות המרכזיות שבאמת יוצרות את האימפקט התרבותי, הערכי, על האנושות, הם כאלה. הם הפסולת התוססת שלנו. אתם מבינים? מה שאצלנו זה כנזכר, אצל הנוצרים זה האלוהים. ומשום מה זה הסדר. גם שפינוזה הוא כזה. ועוד שמות. על פי רוב, טוב, זה נכון שהיו גם כמה מגדולי ישראל הפנימיים שתפסו להם שם עולמי. הרמב״ם הוא גדול הרופאים גם מבחינה אוניברסלית, על אף שהוא היהודי היותר פנימי שהיה אי פעם בעם ישראל, בזמן שעם ישראל היה בגלות, בכל פנים מעבר לבבל. אבל מכל מקום הוא, גם המהר"ל, הרב צבי יהודה אומר, אני לא יודע, אבל הוא אומר, אני מאמין לו. בכל פנים הוא אומר שיש, הוא היה חבר של תיכו ברא, זאת אומרת, על הירח יש איזה מקום שיש שם ארבע ערים. אני זוכר ערים, אני יודע, שיהיה מחדש, בכל פנים. אני זוכר, יש שם ארבע ערים, אחד קוראים תיכו ברא, ואחד קוראים קפלר, ואחד קוראים גלילאו, אולי שכחתי כבר מי, והרביעי קוראים לו רבי לוויה. רבי לוויה זה המהר"ל שלנו. כל פנים, מי זוכרים אותו בתור חכם, כן, בפראג עד עצם היום הזה, עד עצם היום הזה, הנאצים הרסו את הפסל, אבל תמונה של הפסל של המהר"ל נמצאת, צילום שלו ראיתי פעמים רבות. על כל פנים, נערד שם בפראג, בטח. לא היה פה מישהו מפראג. טוב מאוד, מצוין, נשמות קדושות, לא להיות בפראג. על כל פנים, יש עוד כמה, אבל מכל מקום, בואו נגיד, מרקס ופרויד וברקסון, הם היו פסולת תוססת, אתם מבינים? הם לא היו רבים יותר מדי קדושים. ומכל מקום, ההשפעה שלהם על האנושות היא מדהימה. וזו התופעה המעניינת, שעל פי רוב אלה מאיתנו שמשפיעים על האנושות הם אלה שנפלטים מאיתנו, והם אלה שהם מהווים את היסוד התוסס והמציף באנושות. ובאמת בעת החדשה, מה שאני הזכרתי פה, מרקס, פרויד, איינשטיין, איינשטיין היה, לא היה רב גדול, אבל דווקא היה יהודי לא כל כך רע, לא ממש שומר מצוות, אם כי יש פרופסור המר, זה שמו, יהודי יקר, בן 90 פלוס, והוא חי פה בירושלים, והוא פרופסור בעל שם עולמי, והוא היה תלמידו של איינשטיין וחברו, והוא יהודי דתי, הוא לא מפרסם בעברית, אם כי הוא כבר פרסם באנגלית, בגרמנית, את זיכרונותיו על איינשטיין, ושם הוא כותב על זיקתו היהודית של איינשטיין, וטוען שאיינשטיין היה יהודי טוב מאוד, עם אהדה, טוב, זה שהייתה העלאה, היה מן רעיון שהוא יהיה נשיא ישראל, זה הייתה עובדה, את זה כולם יודעים, אבל חוץ מזה, שהוא היה פשוט אוהד יהדות. הוא לא מפרסם את זה בעברית, כי אין לו כוח לנודניקים פה בארץ ישראל, שהוא רק יכתוב את זה בעברית, חסלו אותו. אז הוא מפרסם, יש לו, בכל השפות בעולם הוא מפרסם את הדברים שלו. על פנים, רציתי להגיד, אני רושם פה את איינשטיין בן מרקס פרויד, איינשטיין ברגסון, הוא לא כל כך צוער אותך את איינשטיין, אתם מבינים, זה לא יפה להגיד את זה עליו, זה לא מגיע לו. אבל מכל מקום, הם, בעת החדשה, אין, זאת אומרת, אלה הם ארבעת התחומים שמעצבים את העת החדשה, הרבה מעבר לזמנם ומקומם, כל העת החדשה היא תחת שליטתם של ה... בעלי הדם היהודי הזה. למרות שמרקס הוא כבר, הוא התנצר בן שש, אבל מכל מקום, דם יהודי יש לו. על כל פנים הם פורצי הדרכים החדשות לקידום האנושות. ובאמת שולטים היהודים שליטה רוחנית מוחלטת על כל העולם. זה מה שעומד ביסוד האגדה האנטישמית על דבר הפרוטוקולים של זקני ציון. כדת האוריינטציה הפגנית היא לא יכולה, היא קולטת איזה משהו רוחני ומתרגמת איזה למשהו פלסטי, ואת המציאות העובדתית של השלטון הערכי המוסרי הרוחני הטוטלי של היהדות וישראל על האנושות כולה, זה מתורגם במוח הפרימיטיבי הברברי הזה למזימת השתלטות טוטליטרית של היהודים על האנושות. אבל אין לנו שום צורך למזימות, כי כבר הפרויקט בוצע ממזמן. ועל המזרח הרחוק, אנחנו שולטים גם בעזרת הפנקס האדום של מאו. היום סין קצת משתחררת מהקומוניזם, אבל אחרונה להשתחרר. והקומוניזם זה דבר בסיסי, שגם מרקס וגם לנין, גורקי, אז הם כותבים שהרעיונות המרקסיסטיים הם לקוחים מתורת ישראל, זה דבר פשוט. אז על כל פנים, לא רק באופן דתי בהשפעה שלנו על ההינדואיזם אנחנו משפיעים על המזרח, אלא על רוב האנושות אנחנו משפיעים על ידי השפעתנו על הקומוניזם, ביצירת הקומוניסטים. שלא לדבר, אתם יודעים, הבדיחה מספרת שפעם לוחש, אני יודע, טרוצקי לוחש שם למישהו שם בפוליט בירו, שהיום הוא צריך לסיים מוקדם, כי יש לו יורצייט. זאת אומרת, הוא חכה שיסתלק פה הגוי, נקי, נעשה פה מיניין. לא זוכר מי זה היה שם הגוי, היה שם איזה גוי אחד. כולם היו שם. טוב, אני לא התפללתי מיניין.